שלום הרב רפי פורשטיין.
שלום.
אנחנו נפגשים לשוחח יחד על ענייני חינוך, והפעם אנחנו נעסוק בחינוך לערכים. מה זה חינוך לערכים? חינוך לערכים בבית.
שאלה שלי היא א', הרלוונטיות של דור ההורים ודור המחנכים, אל מול דור שמשתנה במהירות, וזה לא שינוי טכני או טכנולוגי בלבד, זה שינוי עמוק מאוד בדפוסי החיים והבילוי שלו. ודבר שני, באמת, התחושה שכל הנושא הערכי הוא נושא שהלך לשוליים. זאת אומרת שיש פה איזה מין רפיסות בנושא של ערכי, בנושא הערכי. אין שיעורים בערכים, אין ספרות ערכית. אפילו פעם, במאה ה-19, 20 אפילו, במאה ה-19 ודאי, היו ספרים שהיה להם מוסר השכל. היום כבר הכל פסיכולוגיסטי, אין מוסר השכל. זאת אומרת, כל הנושא הערכי נשאר מאוד פתוח ו... נשאר באחריות האדם. האדם צריך לפתח את זה מתוך עצמו, איזה מין אני מאמין ואיזה שלד ערכי.
אני מאמין פנימי, וההורים בכלל לא מתערבים.
ויותר מזה, מי אני שאני אטיל את מערכת הערכים שלי על הבחירה החופשית של הילד שלי? תן לו לבחור, כמובן שלא חלילה יפגע באף אחד אחר, אבל מעבר לחייב אתן לחיות. עכשיו, אני, בהמון תחומים שבהם היו פעם קווים מאוד ברורים, היום כבר אין קווים ברורים. זאת אומרת, ואני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל בהמון תחומים העסק פתוח ופרוץ כל עוד אתה לא פוגע במישהו אחר. המדינה לא יכולה להתערב. מה פתאום להתערב בכלל בשאלות של ציונות ושרפת דגל ושרפת זה ויחסים וזה? הפוך, תן אנשים לעשות מה שהם רוצים.
עכשיו, אני לא... אני מבין שהרב רפי, אתה מציב שלוש שאלות, שלושה קשיים בפני הורים כשהם צריכים לחנך בביתם לערכים. הקושי הראשון זה הפער או השינוי בין הדורות. כאשר העולם התרבותי של ההורים והעולם התרבותי של הילדים השתנה לחלוטין. הדבר השני זה סוגיית הפניות, בכלל לא פנויים לדבר הזה, כיוון שעסוקים כל כך, נשאבים כל כך בתוך העולם הטכנולוגי. והשאלה השלישית, הדליגיטימציה לזכות לחנך.
נכון, אין לי זכות לחנך. מי אין לי שאני חנך? הפוך, תן הילד לבחור, תן הילד לצמוח, כל עוד הוא לא מזיק, תן לו ללכת לעשות מה שבעצם הוא רוצה. היום אני חושב שאנחנו עדים לתופעה מרתקת. מצד אחד, כמות האינטליגנציה שיש בכל מכשיר קטן שכל ילד בכיתה ג' מחזיק, העולם שלפני 100 שנה לא יכול היה להעריך אותה בכלל. לא היינו חושבים שאנחנו נחזיק סמארטפון כזה קטן ביד, ואיתו מחשב ואינטרנט וסרטים ותקשורת. אבל כשתבדוק מהם התכנים הבידוריים, שמיטב הטכנולוגיה המערבית מייצרת, זה אותם תכנים בידוריים שהאדם הקדמון בילה את זמנו החופשי בו במערה. זאת אומרת שההתקדמות היא מדהימה בכלים, במדיה, אבל אתה רואה שאותה יכולת מדהימה לא מתורגמת בכיעור זה לתכנים שאנחנו צורכים. זאת אומרת שיש פה איזה פער בלתי נתפס שהוא מחייב אותנו פה לאיזושהי תשומת לב מאוד עמוקה. קח את כמות הפורנוגרפיה שרצה באינטרנט. קח את כמות הריגושים הכי בסיסיים שקיימים של ציד, של ניצחון.
אלימות, משחקי אלימות.
זאת אומרת, וכל היום הורה, אני מניח הוא הורה מודאג, כי היום בלחיצת כפתור, הילד שלו נמצא בעולמות הכי חשוכים, לא מדבר על פדופיליה, אני לא מדבר כבר על הסכנות שעוברות ברשת, אז שים את זה בצד. אני מדבר עכשיו על הסכנות התרבותיות שמתרחשות שם. עכשיו, אם אתה מסתכל על התכנים המשחקיים, הם מאוד בסיסיים, הם מאוד אלמנטריים. יש המון דברים נפלאים ברשת, יש למידה, יש חוכמה, יש אפשרות להשיג דברים... ללא ספק, אני לא בא ממקום של בוא נשרוף את המחשבים בכיכר העיר. אדם שמסתכל בצורה מפוקחת וריאלית מבין שאין כבר דרך אחות. תגביל פה, תגביל שם, זה חודר לכל מקום, זה בתוך טלפונים היום, זה בתוך... בכל מקום ציבור יש כבר תחנות מחשבים שאתה יכול להיכנס ולגלוש, זה כבר שם. בעיניי זה פתטי בכלל לחשוב שאפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. זה שם. השאלה היום מה כללי המשחק? השאלה האם ערך הנאמנות נשאר טבוע בך? או שערך הנאמנות נשטף עם הפייסבוק. מה הייתה חברות של פעם? החברות של פעם הייתה נאמנות, תמיכה הדדית, עזרה הדדית, שותפות גורל. ואדם אמר, יש לי שניים, שלושה חברים טובים. זה היה דבר שהוא, כמו שאמרו חכמנו, קנה לך חבר. צריך לקנות חבר.
חברותה או מיטוטה.
והיום זה פייסבוק, זה לייקים. היום פתאום אני שומע מחבר שהבת שלו בת התשע היא חברה של אמא לשני ילדים בלונדון בת 24, ואני שואל את עצמי, איזה חברות? זאת אומרת, היום זה מספר הלייקים שיש לך בפייסבוק. זה לא באמת אותם תכנים שאנחנו... זאת אומרת, יש איזה אפילו נסיגה מגוון מסוים מהאישיות העמוקה שבאה לידי ביטוי, זה היום הרבה יותר שטוח ורדוד. אבל אני מתייחס לזה כאל מציאות קיימת. זאת אומרת, אני לא בא לומר, אפשר לחזור אחורה, אי אפשר. אפשר לשנות את זה, אני לא מאמין שאפשר לשנות את זה. אבל זה מציב כמה שאלות. שאלה ראשונה היא, אני שבא מהעולם הישן, ולהיות היום מהעולם הישן, זה פשוט להיות מבוגר בחמש שנים מהילדים שלך, כן? או בעשר שנים. כמובן שב-20-30 שנה זה כבר באמת עולם ישן. אני בא מהעולם הישן, גדלתי בתנועת נוער, על ערכים מסוימים, על זה, בזה. מה יש לי להעביר להם? אני מרגיש גם לא רלוונטי. אמר לי, זה אב אחד, שהוא לא יכול לדבר מהילדים שלהם. הם כל הזמן...
הם עסוקים. עסוקים בזה. אבל בעיקר הפער, כן. אבל בעיקר מדובר
לא,
פה על הפער.
לא, אבל זה גם הפניות למערכות, יחסים ולשיחה עמוקה.
גם הפער התרבותי וגם הפניות.
גם הפער התרבותי, אבל גם הפניות. וגם... כן. אתה יודע, גם מזווית אחרת, סיפר לי זוג אחד שעשיתי, אומר לי, תשמע, המכשיר הזה שאתה מחזיק ביד כמעט פרק לנו את הזוגיות. קראינו שאנחנו לא מדברים, אנחנו כל הזמן, כל אחד מאיתנו מחזיק אותו ביד, והתקשורת בינינו נפגמת מאוד. יש בגדול שתי תפיסות בשאלה של ההתפתחות המוסרית של האדם. אני עושה את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל אני חושב שיתעשה שכל אולי. גישה אחת, בוא, דווקא גישה שמי שטבע אותה בעולם היה היהודי, זיגמונד פרויד. והוא דווקא זה שאמר שהמערכת המוסרית צומחת, הכוחות הראשונים, הצרכים הראשונים שלנו, הולכים ועוברים תהליך של סובלימציה של עידון, עד שמתפתחים למחשבות רחבות, תרבותיות, יצירתיות, מוסריות וכו' וכדומה. זאת אומרת, זה מתחיל דווקא מהכוחות היצריים, יש גם רמז הזה ביהדות, כל הגדול מחברו, יצרו גדול המנו, זאת אומרת, היצר זה הכוח המיני הראשוני, עובר תהליכים של עידון עד שהוא מתפתח לבאמת ליוצרים הגדולים, ועולם התרבות הגדול, שבעצם ניזון מהאנרגיות המיניות והצרכים הראשוניים שעוברים תהליך של עידון. תלמידו הנוצרי דווקא, יונג, מאיר למורו ורבו עד שהוא נטש אותו לפרויד, ואומר לו, אתה שברת את לוחות הברית בפעם השנייה. כי אתה מניח שהערך המוסרי צריך לצמוח מהאדם. ואז הוא אומר לו, הוא כותב באחד המקומות, שהגישה של פרויד על המוסר, היא תוגבל מקסימום לתחום המשפחה. האדם יהיה מוסרי כלפי בני משפחתו, אולי כלפי בני קהילתו, אולי אפילו כלפי בני ארצו. אבל בין חברות שונות יהיו איים של אור באוקיינוס של חושך. מה יאפשר לאדם להיות מוסרי גם כלפי אדם שאין לו איתו שום דבר? שאין לו שום קשר אליו?
שזה מתחיל מתוך האני
אז זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, ברגע שזה מתחיל רק מתוך האני, ואין את לוחות הברית, אין את מעמד הר סיני, אין את החוק שבא מבחוץ, צמיחתו המוסרית של אדם תהיה מאוד אגוצנטרית, מאוד מוגבלת. הצורך, היכולת שלנו לפרוץ ולהשליך את העולם המוסרי שלנו למרחבים רחוקים מאיתנו, הוא תוצר של משהו שבא מבחוץ ומכריח אותנו, כאילו, לייצר איזה מרחב יותר גדול. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אם אני כהורה, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. אני יכול לומר לילד, בוא נראה אם נותן לו דמי כיס. ואני לא אגיד לו כלום, כשהוא יראה איזה אני ואביון יושב עם איזה קופסת שימורים ריקה ומצקצק בפרוטות שיש לו שם בפנים. ואני יכול לומר לילד, אני נותן לך דמי כיס, אני מבקש 10% מהם תיתן צדקה לאותו אני רעב שנמצא בדרך. זאת אומרת, מה עשיתי? הכרחתי, ככה הילד לא נותן. למה שהוא ייתן? אם אחותו תבקש הלוואה לקנות מסטיק, יכול להיות שהוא ייתן לה, כי הוא אוהב אותה. אבל מה לו ולאיש הזר הזה קטוע רגל שיושב בפתח של מסעדה? ואין לו שום קשר איתו. דווקא ההורה, מעמד הר סיני, שבא מבחוץ, ולא משאיר את זה לבחירתו של הילד, הוא מחנך אותו. יש לו סמכות הורית. במעשה הזה הרחבתי בצורה אקטיבית חיצונית את טווח ההסתכלות של הילד החוצה.
אבל היום רגילים לומר שמה שצומח מבפנים... יזכה להרבה יותר הפנמה והזדהות. אתה מדבר על החוק שבא מבחוץ, החוק שבא מבחוץ, אז הוא יעיל כל עוד שהחוק הוא תקף, כל עוד שיש לו שיניים, כל עוד שהוא בא עם ממצאי עקיפה, אבל איך הוא ייצור את ההזדהות הפנימית?
כי אנשים מאמינים, אנחנו יודעים, שהתורה בנויה משילוב של חוק, שלא שואל אותך אם אתה רוצה עכשיו לשמור שבת או לא, לצום ביום כיפור או לא. ומצד שני, היא בנויה על מערכת שגם רוצה ליצור איתך הזדהות של למידה, של מחשבה. הורה שרק יאמר לילד שלו, שים את הכסף בקופה, אתה צודק. אבל אם רגעים, אתה יודע למה אמרתי לך את זה? זה רעיון התיווך. אתה יודע למה אני ביקשתי ממך להיפרד מ-10 אגורות שלך? האם אני מכיר את האיש הזה? לא, איננו יודע מה שמו. האם אני חייב לו משהו? שום דבר. האם אני... אין לי שום דבר איתו. אבל אני רוצה שתדע שאם אנחנו לא נדאג לזר, לרחוק, החברה שלנו תראה כמו חברה איומה ונוראה. וכך, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בוודאי שתפקידו של ההורה לייצר את אותה תורה שבעל פה, שהיא ההזדהות של תורה שבכתב, את אותה הזדהות, בוודאי. הוא חייב, אם הוא יישאר רק בחוק, כמו בכל תחום אגב. אם ההורה רק אומר לי, שעכשיו אתה תפל לשולחן, אז יישאר חוק שהילד יעשה אותו כאב לאב, יש סמכותו להם, וזהו. ואם ההורה לא ימשיך אחר כך ויאמר, אתה יודע למה אמרתי, למה דרשת את זה ממך? כי מה? הכל אם אתה עושה, הכל אני אעשה, אנחנו צוות וכו'. זאת אומרת, אם אני לא אתווך את זה, אני לא אצא אותה הזדהות. אז אני מסכים. בוודאי שצריך לייצר את ההזדהות, אבל ההזדהות צריכה להיות אל נוכח תביעה שבאה מבחוץ. כי אם התביעה איננה באה מבחוץ, עולמו המוסרי שילד יישאר מאוד אגואיסטי ויופנה כלפי הסביבה הקרובה שלו.
יש בחינוך לערכים שני ממדים. הדבר ראשון, הכרת אותם ערכים שאני חושב שהם ערכים אמיתיים. וגם על זה יש ויכוח, האם אתה בכלל מוסמך לבוא ולומר לבן שלך, אילו ערכים אמיתיים שאני... מאמין בהם, זאת האמת, והדבר השני זה העקיפה שלהם. אתה מדבר על שני הדברים גם יחד, גם על קביעת אותם ערכים, ולומר לבן, זה הערכים, בהם אנחנו מאמינים, זאת האמת, ודבר שני גם לעקוף אותם עליו. על שני הדברים
נכון, אתה מדבר. שהם בעצם עין נוח, אבל למדתי גם דבר שלישי. כן. לייצר גם את ההזדהות, את המשמעות. אני קורא לזה תיווך למשמעות, אנחנו קוראים לזה תיווך למשמעות. זאת אומרת, לא מספיק התיווך שבא מבחוץ, שמרחיב את עולמו של הילד. התיווך שבא מבחוץ בעצם בא לפרוץ את המחסום מספר אחד בפני התנהגות ערכית, והיא אגואיסטיות. גאווה, אגואיסטיות, מלאות עצמית. והיא אכפתיות לשני. ופה בעצם הטענה היהודית, פסיכולוגית שלנו, באה ואומרת שצריך, הפריצה של האגואיסטיות חייבת לבוא מבחוץ. צודק יונג, חייבים את לוחות הברית שיוציאו אותי מהאגואיסטיות שלי. אבל במקביל צריך להפעיל את כל אותה מערכת של הזדהות.
כל הזמן מדגישים את אני, מודעות לאני, התחשבות באני, סדנאות למודעות אני. מעמידים את האני ואת הצרכים של אני בתור דבר מרכזי. עכשיו רב רפי אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות, הדבר ראשון בשביל לבנות מערכת של ערכים ולהקנות אותם לילדים, בדבר ראשון צריכים לנפץ את אותה עניות, אותו אגואיזם, אבל שבנוי חזק חזק מאוד על העני.
מה שקרה לערכים שגם הם התכווצו לגבולות של העני. האם זה כדאי לי? האם זה נותן? נשים לב אגב, זה סתם אנקדוטה, אבל לדעתי משמעותית. היום בארגונים, לכל, אין ארגון קטן, כך את המקולת השכונתית שלך יש לו יועץ משפטי. אתה לא יכול לזוז היום בלי יועץ משפטי. אין יועץ אתי, אין יועץ ערכי. אין יועץ מוסרי שעוזר לדעת, אוקיי, זה חוקי, אבל זה גם מוסרי. זאת אומרת, הפכנו את המוסריזציה למשפטיזציה. כשהמשפטיזציה, הכל שפיט הזה, במובן הפילוסופי של המילה, הרחב של המילה, יוצר מצב שאתה שואל צריך, אני רוצה לדאוג שלא יבולע לי חלילה. אבל זה לא בגלל שאני רוצה להיות טוב. למעשה, התפקיד של המחנך היום הוא לייצר את הפריצה של האגואיסטיות, של הרחבת תחום ההסתכלות של האדם, אל עולמות שמירים זרים לו ולא שייכים ולא רלוונטיים אליו. וזה בא רק כתוצאה מזה שפותחים לאדם את הצורך להתבונן ולהתיישר עם ערך חיצוני ולהקשיב וללמוד ולהתפתח אל מול ערך חיצוני שאתה הוא כרגע לא נוח לך והוא לא כדאי לך והוא לא מוסיף לך והוא דורש ממך מחיר והוא מכביד עליך ואת זה יכול לבוא לעשות רק כוח חיצוני של סמכות הורית של סמכות בית ספרית, של סמכות חינוכית, שיכול באמת לייצר את ההכרח הזה של אדם, לתת את אותה קפיצת מדרגה. כי התפתחות מוסרית היא לא ליניארית.
זאת אומרת שאם על איזה אדם...
היא קפיצתית.
אם על איזה אדם היה אגואיסט, ואנחנו צריכים לבוא מבחוץ, ולנפץ את האגואיזם הזה.
לא לנפץ, להרחיב.
להרחיב, אבל כן. אלמלא זה אי אפשר אדם, לסמוך.
אדם, נכון, אדם יישאר אדם לאדם זאב, ואדם ידחוף בתור, כי זה לא, את אח שלו חלילה לא, ואדם ואנשים ידקרו אחד את השני על הכלב שלהם, ועל החניה.
הייתה מחלוקת בין הפילוסופים, אם האדם הוא טוב או לא טוב.
כן, אבל השאלה פה...
הנחה פה שאדם הוא לא טוב.
הנחה לא שאדם הוא לא טוב, הנחה שאדם צריך להתחנך. עולמו הפנימי של האדם הוא תוצר של חינוך, הוא לא רק תוצר של מה שיש לו. הפוך, הוא טבול הרסה, הוא לוח חלק. הלומד ילד למה דומה, לכותב על לוח חלק. הבעיה היא שהיום הלוח הוא חלק, כמו שהיה תמיד, ואנחנו כבר לא כותבים. כי אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו רשאים? האם אנחנו לא מטילים את עצמנו לילד שלנו? והתשובה היא, אנחנו, חובתנו לחנך, זה לא זכות, זו חובה. עכשיו, מה שאני רוצה כאן לומר, וזאת הנקודה הנוספת, אבל הוא בא הורי ואומר, תשמע, למה בדיוק אתה רוצה שאני חנך אותו? לחברות בעולם הפייסבוק? אני לא יודע, אני גדלתי בתנועת נוער. היו לי 5 חברים, היינו, חשבנו להקים יישוב יחד, ולנסוע לחוץ לארץ יחד, ולהתגייס לצבא יחד. זה מה שחשבנו, מה זה היום? זה היום עולם וירטואלי, זה חברות אחרת לגמרי. ואני אומר, תשמע, אתה צודק. אתה לא יכול הרבה, אתה לא מספיק יודע כדי לתת
אתה
לו...
אתה לא מדבר... מבין את עולמו, זה הכוונה?
כן, אתה לא חי את המציאות הזאת, אתה לא מבין את הצורך הזה. אז אתה יכול להגביל אותו, אתה יכול להגיד לו לא בשעה כזאת, לא במקום כאלה, אתה יכול לשים חסמים, את כל זה, אבל זה לא, כל אלה מגינים חיצוניים, סטרוקטורליים, מבנים, שלא נוגעים בליבה, בתוכן הפנימי של הדברים. אז מה זה חברות? אז מה זה נאמנות בעולם שבו חברות כולה היא לייק? מה המשמעות של כל הדבר הזה? לכן, אני מגיע לנקודה הנוספת, והיא לא פחות חשובה, וזה שמה שההורה צריך לעשות, הוא צריך לתת כלים ערכיים. לא רק תכנים ערכיים, כי מאוד יכול להיות שהתכנים של היום...
איזה כלים ערכיים?
אני אסביר. אם הוא לוקח את העיקרון של נאמנות ומפרק אותו למשהו קונקרטי, יכול להיות שהוא ייקשה. אמרנו, תשמע, מה זאת אומרת, אתה היום חבר שלו, אתה מחר אהבת איתו? כך אפילו את המושג, אני פותח חלון קצרצר של נאמנות למקום עבודה. הדור של ההורים שלנו, אדם מתיישב על כיסא, כל החלום שלו היה לשבת שם בקביעות ולצאת משם לפנסיה. היום שנתיים, שלוש, ואתה זז הלאה. הציעו לך הצעה יותר טובה שם באיזה חברת סטארט-אפ אחרת, אתה כבר שם. אז מה זה נאמנות? זה לא נאמנות? זה כן נאמנות? אני לא רוצה להגיד שזה לא נאמנות. אני חושב שזה נאמנות אחרת. אז מה זה נאמנות? אז צריך, השאלה אם אתה בא ואומר, תשמע, נאמנות זה אומר שמתחלת בחברה אחת, אתה לא תעזוב אותה, אלא אם כן. ואני יכול לומר לא. נאמנות זה שאתה עוזב, אתה עושה את זה בתורה שאתה לא שורף מאחוריך, זה שאתה בונה תשתית, שאתה בונה מחליף, שאתה אחראי, שאתה לא מתחרה. אני נמד אותו את הכללים ועזור לו ליישם אותם בתוך הפייסבוק. זה נאמנות אחרת, זה תפיסה אחרת של נאמנות למקום עבודה. אבל אם ערך הנאמנות נמצא כערך, גם לעזוב מקום עבודה יש יותר מדרך אחת. השאלה האם ערך הנאמנות נשאר תבוע בך, או שערך הנאמנות נשטף עם הפייסבוק. השאלה אם ערך החברות נשאר תבוע בך, או שהוא נשטף. השאלה אם זה בשבילך אמצעי לייצר חברות משמעותית, או שערך חברות הלך ונעלם.
אני מבין ברמה העקרונית, אני לא כל כך מבין ברמה היישומית. איך עושים את זה? מה עושים בדיוק? ילד נמצא בפייסבוק. זאת לא החברות שאנחנו הכרנו. מכאן ואילך, מה אני עושה?
נניח שאני בא ושואל את עצמי, הרשת החברתית שאני בתוכה עכשיו, במה היא עסוקה? עכשיו נגיד שאתה מגדל בבית ילד עם תוכן. ילד שיש לו מודעות חברתית. מודעות יהודית, מודעות התיישבותית, מודעות צבאית, לא משנה כרגע מה. האם אתה יכול לומר, תשמע, אני רוצה, ואתה מחנך אדם עם תוכן, אדם מלא, ילד מלא. הילד המלא הזה יכול לחשוב על הרשת החברתית הזאת כעל מקום שבו הוא מיישם את הערכים החיוביים שלו. אם אתה בא עם תכונות מסוימות, עם דברים שחשובים לך, כי קיבלת אותם בבית, אז אתה תנסה ליישם אותם עם החברים שלך בתנועת הנוער של פעם, עם החברים שלך בפייסבוק, בעולם שלהם. עכשיו, יכול להיות שאני נאיבי, ואני גם באמת לא מכיר את העולם הזה כמו שצריך, אבל אני יודע שאדם שאכפת לו ממשהו, והוא קיבל חינוך לאכפתיות ולדאגה, אכפת לו מחתולים, בסדר? אכפת לו מחתולי רחוב רעבים. זה בסדר, זה התנהגות ערכית. אכפת לו מאנשים במצוקה, מהומלסים, אכפת לו מהעובדים הזרים, לא יודע מה, אכפת לו מאנשי דרום תל אביב המסכנים. אבל הוא גדל לסביבה שהיא אכפתית, שהיא פעילה, שהיא עושה, שהיא פותחת את הבית, בשבילו הפייסבוק תהיה עוד פלטפורמה אחרת ליישם ערכים שהוא קיבל. אבל אם הילד הזה, בגלל שאני כבר אומר, שמע, זה לא העולם שלי, אני, מה יש לי להגיד לו בכלל? אז אני בכלל, אני משותק, אני כהורה, אני מזהה עם הורים שהם הם מגררים אחרי, הם נסחפים. אבל זה יכול להיות ערך שהוא כלי, שהוא צורת חשיבה, שהוא מדריך. לזה אני קורא תיווך. מה זה תיווך? תיווך אומר, אני לוקח אירוע מסוים, נניח את הספר הזה, כן? לוקח אובייקט מסוים. אני עכשיו מתווך אותו אל הילד שנמצא כאן. מה זה אומר מתווך? אני מוציא את העקרונות. אני לא מוציא את הספר כמו שהוא. מה זה ספר? ספר זה גלום בו ידע. אוקיי? בספר הזה גלום ידע. קובץ במחשב יכול להיות גם ספר, אבל אין לו דפים, אין לו כריכה. אבל זה אותו עיקרון, יש בו ידע. זאת אומרת, אני יכול לתת התנהגות מסוימת שלי, נגיד שאני התנהגתי בצורה מסוימת. לך דוגמה, יום אחד יצא את מקום אחד למקום שני. והיה אדם אחד יותר מדי באוטו, ילד אחד יותר. אמרתי, אתם יודעים מה? אני אעשה הקפצה כפולה. אבא, מה אכפת לך 2 בלילה, אף אחד לא יראה אותך, לא שוטר, לא כלום. מה הסיפור שלך? מה? תחפף. לא, אני לא מחפף. בשבילי החוק הוא קדוש. זאת אומרת, מה עשיתי כאן? הייתי, והסברתי להם גם למה החוק הוא קדוש בשבילי. מישהו אמר לי פעם יפה שהמבחן לאדם אם הוא תרבותי או לא, זה אם הוא מגיע לרמזור אדום בצומת באריזונה ב-2 בלילה, הוא רואה 200 קילומטר צפון הדרום ונגבה, הכל הוא רואה, אין אף מכונית, אין מצלמה, אין שוטר. האם הוא עומד ברמזור או לא עומד ברמזור? עכשיו, ברגע שאתה בא ומפגין את היחס שלך לחוק, ומסביר לאנשים מה היחס שלך, מאיפה הוא בא, למה אתה לא מחפף, ולמה זה לא תלוי בשאלה אם השוטר רואה אותך או לא רואה אותך. או כשהלכתי, קניתי בקבוק משקה אחד בטעות יותר מדי, ואמרתי, הלכתי לאשתי ואמרתי, אני הולך למסלול האדום. תגיד מה, אמר לי המוכס, תגיד לי, מה, על זה הלכת שם, אף אחד לא לוקח ממך אגורה, אתה זה בקבוק אחד יותר. אמרתי, אני לא מפחד ממך, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. אתה לא מפחד ממני? לא, אני לא מפחד ממך, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברגע שסיפרתי את זה לילדים, ויצרתי בעצם יחס שאומר, תשמעו, אני אדם הגון. ואדם הגון לא עושה את החשבון הפונקציונלי, זה גניבה גדולה או גניבה קטנה, הוא עושה את שלו. זה דוגמה להתנהגות שאני לא יודע לאן הם יצטרכו לקחת אותה, בפני איזה דילמות הם יעמדו, אבל אני מציב עקרונות ערכיים. המתווך לא מציב הוראות, כי ההוראות של היום כבר לא רלוונטיות להם מחר. הוא מציב עקרונות ערכיים, כי עקרונות, ולכן אתה צודק, להפשיט את העקרונות, לחלץ אותם מתוך המעשה, כדי שהילד יוכל להשתמש בהם בעולם שאני לא יודע... לא מכיר אותו היום, אתה יודע מה, בעוד 20 שנה אני אפילו לא יכול לפנטז איך הוא יהיה, ולשאר איך הוא יהיה. אז בעצם אמרתי שני דברים. אמרתי, רבותיי, נמשיך לחנך, כי אם לא נחנך, לא נייצר את אותה תנועת יציאה מהאגוצנטריות. ולא משנה...
נמשיך לחנך לערכים.
לחנך לערכים, כמובן. כי החינוך לערכים משמעותו, אני מציב משהו שהוא מעליך, שאתה צריך להתיישר אליו, לא הוא צריך לרדת אליך. ו... הערך הזה שאתה מציב אותו, אתה מציב אותו כעיקרון. כעיקרון...
לא קורה מעשית,
ולא קורה מעשית.
כעיקרון
לא
על...
כפקודה. כעיקרון על שכן הוא מעצב, הוא לא סתם מילים.
שאפשר אחר כך הנער והילד צריך ליישם אותו, נכון? בתוך העולם,
נכון?
כפי שהוא מבין אותו.
נכון. ולכן עכשיו תחשוב על הורים שמנהלים דיאלוג. איך אתה משתמש ברשת החברתית? לקחת אני... הילד הכי מסכן בכיתה ולחזק אותו.
חזק אותו, לעודד אותו.
לשים אותו במרכז. לספר עליו, לחבר אותו פנימה. הנה, תגיד לי, אתה איך אתה עושה את זה? קח אתה את המשימה, לקחת שני ילדים שהם הכי מסכנים בכיתה, ובמצאות הרשת החברתית, תשים אותם במרכז. הנה נאמנות, הנה אכפתיות, הנה ערכיות, בעולם שאתה בכלל לא מכיר.
הרב רפי, תודה רבה. החכמת אותנו מאוד, בחינוך לערכים.
תודה רבה.